פעם הקודמת נכנסנו לחקירה הישיבתית הרווחת, כן, עושים ברבות כשלומדים בבקמה, שאלה מה היסוד שמחייב בממונו שהזיק. זאת אומרת, אם ממון שלי הזיק ממון של מישהו אחר, אני חייב לשלם. והשאלה למה אני חייב לשלם, אמרתי ששני הצדדים, בדרך כלל מציגים את שני הצדדים או הרשלנות בשמירה, זאת אומרת, זה שלא שמרתי כמו שצריך, בגלל זה אני חייב לשלם, או שעצם העובדה שממוני מזיק מחייבת אותי בתשלום. אבל כמובן שמפורש כבר במשנה ובגמרא ומוסכם על כל הפוסקים שצריך את שני הדברים. צריך גם שזה יהיה ממוני שלי, מזיק, וגם צריך שהייתה רשלנות בשמירה. ולכן צריך לנסח את זה ביתר זהירות, את החקירה הזאת, והשאלה היא איזה משני הדברים הוא עיקרי ואיזה משני הדברים הוא תנאי. זאת השאלה, האם זה שממוני מזיק מחייב אותי בתשלום, התרשלתי אז אני נפטר, או שזה זה שהתרשלתי מחייב אותי בתשלום, רק דבר צריך להיות ממוני כדי שאני אצטרך לשמור עליו. כי בלי זה, אז מה אכפת שהתרשלתי? אם זה לא ממוני, אני לא צריך לשמור עליו. אז זה אלה שני הצדדים. אמרתי הנפקמינה אולי המתבקשת ביותר, אמרתי שכמעט ואין נפקמינות לדבר הזה, אם בכלל, לאוטרה ותחוי אני בכלל לא מכיר נפקמינות לדבר הזה, יש טיפה אולי, אבל הרבה פחות ממה שבדרך כלל מביאים. הנפקמינה שמביאים בדרך כלל זה חובת הראייה. זה סיימתי בפעם הקודמת, אמרתי שאם הממון שלי הזיק ממון של חבר שלי, ואני טוען שלא התרשלתי בשמירה, והוא טוען שכן. והשאלה חובת הראייה, מותאם לי חובת הראייה. אם אני מבין שעצם העובדה שממוני הזיק, כלומר, לפני כן, התפיסה הפשוטה היא שהמוציא מחבר הוא עליו הראייה. הוא תובע אותי, הוא רוצה שאני אשלם לו. אז אם הוא תובע אותי, אז הוא רוצה להוציא ממני כסף, אז חובת הראייה היא עליו. אז באופן הפשוט, לולי כל הדיונים שמסביב, אז חובת הראייה צריכה להיות על הניזק. אבל נחלקו בזה הפני יהושע והחזון איש, ובדרך כלל מסבירים שאם אנחנו מבינים שהרשלנות בשמירה היא המחייבת, אז כאשר הניזק בא ותובע אותי, רוצה שאני אשלם, הוא צריך להוכיח שהייתה רשלנות בשמירה, כי אחרת אין בכלל עילת תביעה. אז חובת הראייה היא עליו כדי להראות שיש בכלל עילת תביעה, בלי זה אין לי מה לדבר איתו. אבל אם אני מבין שעצם העובדה שממוני הזיק מחייבת אותי בתשלום, רק אם לא התרשלתי, אז אני נפטר, ושהייתי אנוס. אז במצב כזה חובת הראייה היא עליי. ממוני הזיק, אז אני קודם כל חייב לשלם. עכשיו, אני רוצה להיפטר בטענה שלא התרשלתי. בסדר, תוכיח שלא התרשלת, אז נפטור אותך. אבל הרשלנות זה שאלה במישור של הפטור, לא במישור של עצם החיוב. ואז במצב כזה חובת הראייה היא עליי. והפני יהושע באמת טוען שחובת הראייה היא על הניזק, והחזון איש אומר שחובת הראייה היא על המזיק. אז בדרך כלל מסבירים את זה שהפני יהושע מבין שהרשלנות בשמירה היא המחייבת, והחזון איש מבין שעצם העובדה שממוני הזיק מחייבת אותי בתשלום. אז בפעם הקודמת אמרתי שבחזון איש, כשמסתכלים בפנים, לא זה מה שהוא כותב, כתוב הפוך. בחזון איש כתוב שזה שחובת הראייה מוטלת על המזיק, זה בגלל שהטענה שלו היא טענה לא סבירה. כי הוא בעצם אומר שהוא לא התרשל בשמירה, שהוא שמר כמו שצריך, ובכל זאת הממון שלו הלך והזיק. שמירה כמו שצריך, פירוש הדבר, שמירה כזאת שבדרך כלל הממון לא אמור להזיק. כדנת ראינשי, כן? כמו שאנשים בדרך כלל רגילים לשמור. חובת השמירה שהתורה מטילה, זה כדי שהבהמות שלי לא יזיקו. זה המטרה של השמירה. אז אם שם...
אם היה אונס או משהו כזה,
לא, בסדר, הוא נתן אותו.
הוא
לא חייך
שהוא שמר.
לא, אני אומר מעבר לזה. אז הנקודה היא שהטענה שלו היא טענה לא סבירה. בגלל שאם היה נזק, ההנחה היא שגם הוא לא שמר כמו שצריך. הוא רוצה לטעון שהוא שמר כמו שצריך, אז חובת הראייה היא עליו. עכשיו, זה הסבר אחר ממה שאומרים בדרך כלל. הסבר שאומרים בדרך כלל בחזון איש, זה שכיוון שממוני הזיק, אני חייב לשלם. אם אני רוצה להיפטר בטענה שלא התרשלתי, אז אני בא להיפטר, אז חובת הראיה היא עליי. חזון איש אומר, לא ככה, אני לא בא להיפטר, באמת הניזק בא לחייב אותי, ואין סיבה לחייב אותי. אלא מה? חובת הראיה מוטלת עליי בגלל שאני טוען את הטענה הפחות סבירה. אני אומר שלמרות ששמרתי כמו שצריך, בכל זאת קרה נזק. לא סביר, אם כבר קרה נזק, כנראה יותר סביר שלא שמרתי כמו שצריך. ולכן חובת הראיה בעצם מוטלת עליי, קראתי לזה מוחזקות בטענה. בדרך כלל אנחנו קובעים מי המוחזק לפי השאלה אצל מי הכסף, את מי רוצה להוציא. אבל כאן אומר החזוני שהוא רוצה להוציא את הכסף, אני מחזיק בכסף, אבל הוא מוחזק בטענה. את הטענה שלו מוחזקת להיות נכונה יותר. כי אם היה נזק, אז כנראה שאני באמת התרשלתי. ואם אני רוצה להוכיח שלא, אז חובת הראיה היא עליי. ואז בעצם יוצא שהחזוניש תופס, הוא תופס בעצם כמו מה שאומרים בדרך כלל בפני יהושע. זאת אומרת שחובת התשלום היא בגלל הרשלנות בשמירה. מה שהרשלנות פותר. אלא הרשלנות בשמירה היא המחייבת. ולכן ברונים היו טענות שוות לשני הצדדים. אז חובת הראיה הייתה על הניזק, כמו שאומר בפני יהושע. הוא רק טוען שפה הטענות של שני הצדדים לא שוות. יש טענה חלשה וטענה חזקה.
עדיין
הניזק
צריך להוכיח שלא מוני הזיק.
מה?
עדיין הניזק צריך להוכיח
שלא מוני הזיק. כן, זה מוסכם נגיד שהשור שלי היה זה שהזיק. נגיד שאת זה אנחנו יודעים.
יוצא לפי החזוני שכל פעם שאנחנו אומרים המוציא מחבר או עליו הראיה, זה בא לבטן, רק רגע. נסתכל על הראיות.
על הטענות, לא על הראיות.
על הטענות, למי יש איזה חזק.
נכון.
ונזרוק את המוציא מחבר, זה משהו כללי.
נכון, ברור, ברור. יש לי גם כמה דוגמאות לזה, אבל כן, נכון. אוקיי, אז בעצם מה שזה, הנקודה הראשונה שאני רוצה להראות מכאן זה שהשיטה הבריסקאית האנליטית הזאת היא עשויה מאוד לבלבל, כיוון שברגע שהגדרנו את שתי התפיסות האפשריות קל לנו מאוד למקם עליהם את כל הנפקמינות. מיד אנחנו רואים שיש מחלוקת בין הפני יהושע והחזוני של מי חובת הראיה, מיד אנחנו ממקמים, אוקיי, הפני יהושע חשב שהרשלנות בשמירה מחייבת, החזוני שומר שזה שממוני הזיק זה מחייב, והכל נורא מסתדר. וזה מאוד מעניין, אתם יכולים לראות, בכל הישיבות מביאים את הדבר הזה, ואם הנפקמין היו הכל, אף אחד לא ראה את החזוני של עצמו שכתוב שם הפוך. עכשיו, למה זה קורה? הם יודעים לקרוא את החזוני, זה לא שלא יודעים לקרוא. לא תורכים לקרוא. כי ברגע שאתה שבוי בקונספציה של החקירה, אז הכל מסתדר נורא יפה. סוד הקסם של רב חיים זה שהחילוקים שלו באמת מאוד יפים. את החילוקים שלו זה ממש מתבקש. זה חילוקים מאוד יפים. הנפקמינות מיד יוצאות. ומעניין שהרבה מאוד פעמים, אחרי שנכנסים לתוך הסוגיות או לתוך הראשונים שהוא מנסה להסביר, רואים שזה לא עובד. זאת אומרת, ההסבר שהוא מציע לא עובד. אז הרבה, הזכרתי את זה כבר, שהרבה, יש איזושהי נטייה לומר שזה בסדר, זה פלפולים החזוני שלו, בעצם זורקים, לא החזוני שלו, רב חיים, אבל זה זורקים אותו בעצם, זאת אומרת, אומרים, זה לא ניתוח נכון של הסוגיה, אני חושב שזה טעות, כמו שאמרתי בשיעור הקודם, צריך לקחת את הניתוח שלו, כי באמת זה דברים מתבקשים, זאת אומרת, זה דברים שהם כן נכונים ברעיון, רק אחרי זה צריך להשוות את זה מול הסוגיה, או מול לשונות הראשונים, ולראות שהדבר הזה דורש איזשהו עיבוד. אבל זה לא, זאת אומרת, עדיין תחשבו שהחקירה הזאת מאוד עזרה לנו. כי עכשיו, למשל, אני יודע שגם הפני יהושע וגם החזוניש נמצאים באגף שהרשלנות בשמירה היא המחייבת. עדיין למדתי משהו. רק צריך להיות זהיר במה אני לומד. זאת אומרת, להסתכל מה החזוניש כותב. אבל עדיין, אם לא הייתי שם על השולחן את שתי האופציות האלה, אז בכלל לא הייתי מעלה בדעתי, לא מזה איזושהי מסקנה של תיאוריה נזיקית כזאת או תיאוריה נזיקית אחרת. אני חייב את הכלים הבריסקאיים האנליטיים האלה כדי לשאול את השאלות הנכונות. עם התשובות צריך להיזהר. בדרך כלל השאלות של רב חיים שאלות מצוינות. זאת אומרת, ההבחנה הבסיסית, הדיכוטומיה, כן, שתי ההגדרות, שתי האפשרויות, זה מצוין וכדאי תמיד להשתמש עם זה בכל סוגיה. אבל איך להשתמש עם זה צריך להיזהר. זאת אומרת, כי צריך לראות מול הסוגיה ומול הראשונים, והרבה פעמים זה לא ממש עובד כמו שנראה במבט ראשון. כמו שאיר שמואל בסוף השיעור הקודם, נדמה לי שזה, באמת אמרתי משהו שהוא לא מדויק, אמרתי שהנפקמינה הזאת היא בעצם לא נפקמינה. כי אנחנו רואים שאפשר להגיד שחובת הראיה היא על המזיק, גם בתוך התפיסה שהרשלנות בשמירה היא המחייבת, בתשלום. אז זה, פה באמת הערת הערה נכונה, שזה לא נכון, זאת אומרת, נשארת פה נפקמינה. אני צריך רק להוסיף עוד הנחה, את ההנחה של החזון איש, שיש מוחזקות בטענה בשביל לנטרל את הנפקמינה. אבל נגיד שלא הייתי מקבל את התפיסה של החזון איש, והמוחזקות נקבעת רק לפי השאלה אצל מי הכסף, אז הנפקמינה הזאת היא נשארת. אז באמת הנפקמינה היא נפקמינה נכונה. חובת הראיה נקבעת לפי התיאוריה הנזיקית שבה אתה מחזיק. אלא מה? יש פה עוד שפן שאני מוציא מהכובע. זאת אומרת, יש פה עוד סברה, וצריך לדון בה לגופה. אבל זה לא אומר שאין מהות לשאלה האם הרשתלות בשמירה מחייבת, או העובדה שממון יזיק. יש לזה משמעות. צריך לבדוק מה אני אומר על השאלה של מוחזקות בטענה, ואז צריך לראות מה אני חושב בתיאוריה הנזיקית עצמה. אז לכן זה לא אומר שאין נפקמינה, זה אומר שצריך להיזהר עם הנפקמינה. אני מעדן יותר את הניסוח עכשיו. עכשיו בוא נלך, אמרתי שאני אלך עכשיו לכיוון ההפוך. עד כאן זה דברים שעשינו פה. הבני יהושע אמר שחובת הראיה היא על הניזק, כי הם רוצים לחברו עליו הראיה. ושם אמרתי שקשה מאוד להבין את זה אם אני מבין שהרשלנות בשמירה זה טיעון טוב. לא התרשלתי, זה פותר אותי. כי אם זה היה כך, אז הייתי מצפה שחובת הראיה תהיה על המזיק. זאת אומרת, לכיוון הזה הנפקמינה היא כן נכונה. כן? לכיוון, אם אתה אומר כמו החזון איש, שחובת הראיה היא על המזיק, השאלה מה התיאוריה הנזיקית שלך עדיין פתוחה. כי זה יכול להיות או בגלל שממוני המזיק מחייב, והרשלנות זה רק טיעון פטור, כן? זה ההסבר המקובל, או כמו שהחזון איש עצמו כותב, לא, תפיסה הפוכה, הרשלנות היא המחייבת. רק יש פה טענה פחות טובה, וכיוון שכך חובת הראיה היא עליך. לכן, אם אני אומר כמו החזון איש שחובת הראיה היא על המזיק, אז השאלה מה התיאוריה הנזיקית שלי היא שאלה פתוחה. לזה קראתי שאין נפקמינה, או שצריך להיזהר עם הנפקמינה. אבל הפוך זה לא ככה. ואת, אם אני סובר כמו הפני יהושע, שחובת הראיה היא על הניזק, אז שם נראה ברור שהתיאוריה הנזיקית היא לא שהרשלנות היא טיעון פותר, אלא החובה זה בגלל שהתרשלתי. החובה לשלם זה בגלל שהתרשלתי. וכיוון שכך, כל עוד הוא לא הוכיח שהתרשלתי, אז חובת הראיה היא עליו. אני הנתבע. אתה תראה שיש לך עילת תביעה. שם זה נראה כן הכרחי. הכיוון אחד זה כן נראה הכרחי, רק הכיוון השני הוא כיוון שצריך לסייג אותו קצת. עכשיו אני רוצה להראות לכם בפני יהושע עצמו טענה הפוכה. ואז אני גם אשנה גם את העניין הזה. אמרתי שאני, גם בחזוני שאני אסייג את זה וגם בפני יהושע. יש סוגיה מאוד מעניינת בהמשך ההגמרה בבבא קמא. אני לא נכנס, זה מחלוקת כבר המוראים, ואחרי זה מחלוקות של ראשונים ואחרונים. אני אדבר לפי שיטה מסוימת אחת שהפני יהושע הולך איתה. הגמרה אומרת כך, אם אני משסה כלב של חברי, בתרנגול או בשור של חבר אחר, אז אני פטור. אם אני משסה את הכלב ההוא ברכוש של מישהו שלישי, אני פטור. וגם בעל הכלב פטור. למה? בעל הכלב פטור כי הוא אמנם בעל הכלב, אבל לא הוא השם, מישהו אחר שיסה. אני פטור בגלל שאני לא בעל הכלב. זה בדיוק שני הצדדים, כן, הרשלנות בשמירה הוא לא יתרשל בשמירה, זה מישהו אחר שיסה. ואני לא בעל הכלב, אז זה שאני אשם בזה שהכלב יזיק, אז מה, אני לא הבעלים שלו. אז לכן שנינו פטורים. טוב, צריך פה לדון על זה עצמו, אם זה אומר משהו על החקירה שלנו, אבל לזה אני לא רוצה להיכנס עכשיו. אותי מעניינת נקודה אחרת. מה קורה אם אני משסה כלב שלי עצמי? בטח נגול של מישהו אחר. לא כלב של חברי. אני משסה את הכלב שלי עצמי בתרנגול של מישהו אחר.
זה
גם המוני. כן, זה גם המוני, וגם התרשלתי בשמירה, אבל אפילו שיסיתי אותו, זה עוד הרבה יותר גרוע. יש שיטה בגמרא שפטור. אם אני משסה כלב שלי עצמי בתרנגול של חברי, אני פטור.
כי זה לא רגיל.
כאילו, תפצלו אותי, אני בעצם משחק פה שני תפקידים. אני גם המשסה וגם בעל הכלב. אם זה היו שני אנשים שונים, אז שניהם פטורים. זה כתוב בגמרא. אומר הפני יהושע, אם זה אותו בן אדם עצמו, הוא גם פטור. כי זה אותו, הוא חובש שני כובעים, אבל זה עדיין, בעצם זה שני בני אדם בגוף אחד. הוא חובש שני כובעים. הבעלים והמשסים
פטורים. בשביל להיות חייב, אתה צריך שני התנאים. גם בעלים וגם שמירה. שם זה אחד יש לו שמירה ואין לו בעלים, השני יש לו בעלים ואין לו שמירה. פה יש לך גם זה וגם זה.
כן, שאלה הבאה, אמירה מאוד בעייתית. אגב, נדמה לי שגם החזון איש כותב את זה. אם כבר אנחנו מדברים, אבל עוד רגע אני...
מה השיקול של
פנימה? רגע, זה יותר פעם אני אסביר. קודם כל אני אבהיר קצת את ה... את ה... את הקושי. תראו, הזכרתי, אני חושב, פעם, את הסוגיה, פרק שני של בבא קמא, סוף פרק ראשון אפילו, זרק לי מראש הגג. כן, אם הולכים בתר מעיקרא או בתר תברמנא. מישהו זורק לי מראש הגג, ובא מישהו אחר ושובר אותו רגע לפני שהוא פוגע ברצפה, בא מישהו אחר וקיבלו בסייף. אז השאלה אם הראשון מתחייב או השני מתחייב. או אף אחד מהם לא מתחייב. אם הולכים בתר מעיקר, יש כאלה שרוצים לומר שאף אחד לא מתחייב. הראשון בעצם היה צריך להתחייב, אבל בסופו של דבר לא הוא שבר. והשני שבר כלי שבור, ואז יוצא ששניהם לא מתחייבים. לפי השיטה ששניהם לא מתחייבים, זו שיטת ראשונים אחת בשיטה של הולכים בתר מעיקר, מלי רמבן. מה קורה אם אני זרקתי את הכלי מראש הגג ורצתי מהר למטה וגם שברתי אותו אחר כך? יש מאחרונים שרוצים לומר שאני פטור. אותו דבר, אותו רעיון. אני פטור, כי בתור זורק אני פטור, ובתור מי ששבר למטה אני גם פטור. אגב, פה קצת פחות קשה מה שאתה אמרת קודם. זה יותר, זה עדיין נורא משונה, אבל מה שאתה אמרת קודם פחות קשה פה. אז רק אני מראה לכם שהחשיבה הפורמליסטית הזאת מופיעה קומות. טוב, בואו נחזור לכלב שלנו. איך אפשר להבין דבר כזה? על פניו זה מופרך לחלוטין. למה? תחשבו מה קורה אם אני רק לא שמרתי על הכלב. לא שיסיתי, את הכלב שלי יושב במלונה, ונשארתי דלת פתוחה. והוא יצא ואיזיק. מה הדין?
חייב.
חייב, נכון? זה המקרה הקלאסי של חיובי נזיקים. עכשיו, לא רק שלא שמרתי עליו, שיסיתי אותו. את אני גרמתי לו להזיק. מה זה תורת שני הכובעים הזאת? מה זאת אומרת? אז בכל מזיק אתה יכול להגיד, זה שהשאיר את הדלת פתוחה זה אדם אחד, וזה שהוא בא על הכלב זה אדם אחר, במקרה הזה בתוך אותו גוף, שני בני האדם האלה. אתה יכול לפתור כל מזיק ככה. מה? הרי המשסה רק יותר גרוע מאותו אחד שהשאיר את הדלת פתוחה. איך אפשר להגיד שהמשסה את הכלב שלו עצמו יהיה פתור? זה פשוט לא ניתן להיאמר. רפסי ניגרי. איך אפשר להגיד דבר כזה? נדמה לי שהאופן היחיד להבין את זה, זה לחזור חזרה לחקירה שאמרתי קודם, ותראו עכשיו איך אפשר להבין את זה. כשאני אומר ש... עצם העובדה שממוני הזיק מחייבת אותי בתשלום, אפשר לנסח את זה בצורה טיפה שונה. ולפחות לגבי קרן, נזקי קרן, אני חושב שיש לזה בסיס הרבה יותר חזק. אולי אפילו לגבי נזקים אחרים. אתם יודעים ששור תם שמזיק, משלם מגופו. זאת אומרת, השור עצמו שהזיק שייך לניזק. זה לא שאני בעל השור צריך לשלם לניזק, אלא השור עצמו שייך לניזק. איפה הנפקא מינה? טוב, אתה נפקא מינה קודם כל, כמובן, אם אין בשור כדי הנזק, אז אין מה לעשות, אתה תקבל את ה... תקבל רק עד הערך של השור המזיק. אבל יש עוד במקרה שהגמרא עצמה מביאה, מה קוראים שור המדבר? שור הפקר, שנגח. לא שייך לאף אחד. בסדר? אז השור הזה נגח. ועכשיו אני נגח שור של מישהו אחר. עכשיו אני בא וזוכה בשור. זה שור הפקר. מצאתי את השור, ואני רוצה עכשיו לאמץ אותו לחיקי החם. לקחת את השור הזה אליי. אני לא יכול. למה אני לא יכול? כי השור שייך לניזק. זאת אומרת שהשור בעצם, למרות שהוא לא שייך לאף אחד, יש עליו כביכול חיובי נזיקין. לא צריך להגיד חיוב, אבל הכוונה, התורה נתנה את הממון שהזיק אותו עצמו, היא נתנה לניזק. גם אם הוא שייך למישהו אחר, כמובן. אבל זה לא תשלום שאני חייב, אלא השור עצמו שייך לניזק. גם אם הוא שייך לי, התורה נותנת אותו לניזק. זאת אומרת, לא אכפת לתורה גם אם הוא שייך למישהו אחר.
של הבעלים יש לו חלק.
בסדר, אבל אני אומר, החטא עד שווי חצי הנזק שייך לניזק. אני מדבר רק על החלק הזה. עכשיו, מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שחובת התשלום הנזיקית מוטלת על השור, לא על הבעלים. נכון? אפילו שור הפקר אחר. עוד פעם, זה לא חובת תשלום נזיקית במובן הרגיל, כמובן. אני לא חושב שצריך להגיד פה שהשור הוא גם, יש משפטי שאפשר לתבוע אותו בבית דין. אלא הכוונה שהתורה נותנת את הגוף של השור כפיצוי לניזק. זאת אומרת, השור עצמו בעצם צריך כביכול לשאת בעלות של פיצוי הנזק. אוקיי? עכשיו, אם אני הבעלים שלו, אז כמובן התורה לא מתחשבת בי. השור הזיק, הוא שייך לניזק. היה שייך אליך, בעיה שלך. אם שמרת כמו שצריך, בסדר, אז יכול להיות שלא. אבל בעצם, השור חייב לשלם מצד עצמו. לא שאני חייב לשלם רק את השלומים מגופו של השור. השור חייב לשלם. עכשיו תבינו שזה ניסד שונה לתפיסה שממוני שיזיק, עצם העובדה שממוני שיזיק, ממוני יזיק, מחייבת אותי בתשלום. והרשלנות זה רק טענת פטור. מה שאני בעצם אומר זה שכשממוני מזיק, הוא עצמו חייב בתשלום. לא אני. כמובן, אם הוא שייך לי, יצא דה פקטו שאני אפסיד כסף, כי לוקחים לי את השור שלי, אבל זה לא שמוטלת עליי חובת תשלום.
זה נכון רק לגבי שור.
ולא מה?
יודע מה?
לא, כל דבר. כל נזקי קרן.
האם...
גם כלב שנוגח, שנושך.
שכלב שנושך, אז הכלב שייך ל...
כן, ודאי. עד, עוד פעם, עד חצי הנזק.
כן, בסדר.
עד חצי המחור.
זה יכול לשלם כסף במקום לתת.
לא, 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 חייבת יותר. יוחלט השור, יושם השור, זה המחלוקת רבי עקיבא ורבי שמעיה. אז עכשיו, אם אני מקבל את הניסוח הזה, אז תראו מה יוצא לגבי הכלב שלנו. תראו, הכלב, אם אני משסה כלב של חברי, אני לוקח כלב של השני ומשסה אותו ברכוש של מישהו שלישי. שנינו פטורים. למה שנינו פטורים? אני שיסיתי את הכלב. הוא הבעלים של הכלב, באופן עקרוני, כן? אז אם החובה לשלם הייתה על הבעלים, לכאורה הוא הנמען. אבל הוא לא אשם, הוא שמר כמו שצריך. אז הוא פטור. ועכשיו לפי הניסוח החדש שלי, זה לא עובד ככה.
כלב.
החובה היא על הכלב עצמו. אז למה אם הכלב של מישהו אחר, הכלב פטור? זה הכלב שנשך זה קרן, כי זה מזיק בכוונה. אוקיי?
מה הוא אומר? דו תתווה, אבל אני קל בזה... קל בדרך על אימרי, כן?
אז כלב שנושך זה נזקי קרן. אז עכשיו, למה הוא פטור? הרי הכלב עצמו צריך להיות חייב. מה זה משנה שהוא שייך למישהו אחר? מה זה קשור לבעלות? אמרנו, הבעלות, אנחנו לא נשים את הבעלים. אנחנו לוקחים את הכלב, כי אם יש לו בעלים, הבעלים יפסיד. כיוון שאנחנו לוקחים את הכלב. נו בסדר, אז פה במקרה הזה הבעלים יפסיד, אבל אנחנו צריכים לקחת את הכלב. מה אכפת לי שהבעלים לא אשם?
כלב לא
אשם. הכלב לא אשם. אני שיסיתי אותו, לא הכלב הזיק. במצב כזה, התורה לא נתנה את הכלב לנזק. כי הכלב לא עשה שום דבר, אני שיסיתי אותו. לא דורשים מכלב כן להתאפק כשמשסים אותו. כשמשסים אותו הוא נוגע, הוא נושך. אוקיי? אז הכלב עצמו פטור. זה מה שכתוב בגמרא כשהיא אומרת שהכלב של פלוני, כשאני שיסיתי אותו, פטור. מה זה אומר שהוא פטור? זה אומר שהפטור הוא על הכלב עצמו. ולמה? לא כי אני לא הבעלים, אלא כי אני שיסיתי אותו, אז הוא לא אשם. אם אני הבעלים עליו, אז מה קורה עכשיו? זה הושעה בחזונים. עכשיו אני הבעלים. שיסיתי את הכלב שלי עצמי.
מה יקרה אם אני אלך למלונה של כלב של חבר שלי ואני אפתח את הדלת? לא יש עושה אותו.
זה... שום דבר, אתה תהיה פטור, הוא יהיה פטור. תחילת פרק הכונס.
למה הכלב לא חייב?
בגלל, רגע, לא, כי אם הבעלים...
לא שיסיתי אותו.
כן, כן, אם שחרר אותי אותו.
תקור יש עשר. כי כלב בהגדרה הוא...
לא, 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 זה לא נקרא לשסות. ההגדרה של משסה זה בדיוק שזה לא סתם לפתוח את הדלת, אלא אני גרמתי לו אקטיבית לעשות את זה. צריך לחשוב על זה. אם זה לא נזקי קרן, אז אני יכול להגיד שאין חיוב על הכלב. אז יכול להיות באמת שבנזקי קרן, לפי התפיסה הזאת, אולי באמת השור יהיה חייב. אולי. לא גר המשור המדבר. כן, יכול להיות שזה יהיה חייב באמת, אני לא יודע. שאלה מעניין, זה בתחילת פרק הכונס עם ליסטים שהוציאו. צריך לבדוק, לכאורה צריך להחריג את נזקי קרן. בכל אופן, אז מה שאני אומר זה ככה, אם אני משסה את הכלב שלי, כן? אז עכשיו, לאותה שיטה שאני חייב לשלם בגלל הרשלנות בשמירה, רק יש תנאי שזה יהיה כלב שלי, כי אם זה לא כלב שלי, אני לא חייב לשמור עליו. אז ודאי שאני חייב. נכון? אבל זה לא יותר גרוע מרשלנות בשמירה. אני שיסיתי אותו, לא רק שהתרשלתי. עוד הרבה יותר גרוע. אבל בואו נעשה עכשיו את החשבון לפי השיטה השנייה. לפי השיטה שבעצם ממוני המזיק חייב לשלם, ועכשיו לפי הניסוח שאמרתי קודם. זאת אומרת האם אני שיסיתי אותו? זה לא משנה שאני הבעלים. אם מישהו שיסה את הכלב, הכלב לא חייב, נכון? על הכלב עצמו לא מטילים את החיוב. יש מישהו אחר שיסה אותו, אוקיי? ברגע שזה כך, על הכלב לא מוטל חיוב, ממילא גם אין מה להעביר אליי. כשאני משלם נזקי קרן, זה לא חיוב שמוטל עליי. לוקחים את הכלב שלי, רק דה פקטו יוצא שאני הפסדתי את הכסף הזה, כי לקחו לי את הכלב. אבל לא מחייבים אותי לשלם, אלא רק לוקחים את הכלב. אבל פה הכלב לא אשם, אז לא לוקחים אותו. כיוון שאין עליו חיוב. ממילא יוצא שאני פטור.
אבל זה המנות שלך, והם לוקחים לך, זה כאילו שאתה משלם. אני לא...
לא, ברור שזה נחשב כאילו שאני משלם. אבל החיוב, אין עליי חיוב.
אבל זה לא הכלב, אתה לא מחייב את הכלב.
בטח שאני מחייב את הכלב.
אתה מחייב את הבעלים.
לא.
ואיך הוא משלם? הוא משלם על ידי הכלב.
אני חוזר למה שאמרתי קודם, לא. זה בדיוק התפיסה ההפוכה, לא, לא נכון. אני מחייב את הכלב. אני מחייב את הכלב לא כי הוא אשם, עוד פעם כי הוא ישות משפטית, זה לא חשוב. התורה שיבדה את הכלב לפצות את הניזק על הנזק שקרה לו. זה לא עניין של להאשים את הכלב. אבל למה התורה, עוד מעט נראה שאולי זה קצת כן להאשים, אבל התפיסה הפשוטה, התורה שיבדה את הכלב בשביל הפיצויים של הניזק. ואם יש לכלב בעלים, יש לו בעיה. אבל לא שהבעלים צריך לשלם, והוא עושה את זה דרך הכלב. זה עובד הפוך, הבעלים לא צריך לשלם. אבל הכלב משועבד לניזק. יש לו בעלים, יש לו בעלים. מה לעשות? יש לו בעיה.
אם אני משסת הכלב, למה אני רואה אדם המזיק ולא ממון המזיק?
עוד פעם?
אם אני משסת הכלב, למה זה רואה מקרה של אדם המזיק ולא ממון של מזיק?
אז זה מחלוקת רשב"א ותוספות, נדמה לי, בתחילת פרק הכונס גם כן. מעמיד בהמת חברו על קמת חברו. אז גם שם כתוב שהוא חייב, ותוספות והרשב"א שם שואלים במקום, איך יכול להיות שהוא חייב, הרי זה בהמה של חברו ממונו. אז אחד מהם אומר שזה נחשב כממונו, אם הוא לוקח את הבהמה ומעמיד אותה, זה נחשב כממונו. והשני אומר, לא זוכר מה אומר התוספות, מה אומר הרשב"א, והשני אומר שזה אדם המזיק נחשב, זה לא ממונו המזיק. כשאתה לוקח את הבהמה ומעמיד אותה על קמת חברך, בעצם הזקת בידיים. השתמשת בבהמה, אבל זה כמו לדפוק עם פטיש, אז זה לא הפטיש עשה משהו, אני משתמש בפטיש כדי לעשות את זה. אבל זה הכל כשאני לוקח את הבהמה ועושה איתה את פעולת הנזק. אבל אם אני משסה כלב והכלב אחרי זה הולך ומזיק, זה לא נקרא אדם המזיק. אני יכול להיות יותר גרם על איזה, גרם האקטיבי, אבל אני לא לקחתי את הבהמה ושמתי אותה שם שהיא תזיק. זאת אומרת, זה לא, אי אפשר לקרוא לזה מעשה בידיים של איזה. אוקיי? אז אני חוזר בעצם, אז מה שיוצא, בעצם אני רוצה לטעון, זה שאפשר להבין את הפני יהושע, ונדמה לי שרק כך אפשר להבין את הפני יהושע. לא, יש לי תשובה פשוטה מה שאתה שאלת קודם. אם מישהו אחר פותח את הדלת של המלונה, רגע, אם מישהו אחר פותח את הדלת של המלונה, אז אני פטור בגלל ששמרתי כמו שצריך. זאת אומרת, אם אני שמר, הרי יש פטור אם שמרתי כמו שצריך, גם בנזקי קרן. מה זה אומר? בעצם חובת התשלום היא על הכלב. אם שמרתי כמו שצריך, התורה כן מתחשבת בי ולא לוקחת לי את הכלב, כי סוף סוף אני אפסיד כסף. אז בעצם החובה היא על הכלב, ועקרונית לא מתחשבים בבעלים. אבל אם הבעלים עשה את מה שהוא צריך, אז כן מתחשבים בו. ולכן הוא יהיה פטור, לא ייקחו לו את הכלב.
ולמה
כשיסר?
למה
שמרתי?
זה
צד
שלישי שאתה
אומר?
א'
שיסה
את הכלב שלי,
ב'
שמר כמו שצריך.
ולכן באמת הוא פטור, מה זאת אומרת? אני מדבר, כשאני שיסיתי את הכלב של מישהו אחר, אני פטור והוא פטור. שנינו פטורים. מה שאני טוען בזה זה שהכלב פטור, לא רק ששנינו פטורים. הכלב פטור והוא, ושנינו פטורים.
למה הכלב פטור?
כי אני שיסיתי אותו. הוא לא אשם כביכול, הוא לא עשה את זה ביות מטור.
אם לא שיסיתי אותו,
אז יהיה פטור רק של הבעלים. אז יהיה פטור מצד הבעלים, אם הבעלים שמר כמו שצריך. כי לא נשית על הבעלים את זה שלוקחים לו את הכלב, כי הוא שמר. אבל אם אני משסה כלב שהוא שלי, בסדר? אז אין פה את הפטור שלי, כי אני לא שמרתי כמו שצריך. אז פה אתה חייב להגיד שלמה אני פטור, כי הכלב עצמו לא מתחייב. זה הנקודה. זאת אומרת, לי, אילו הכלב היה חייב, אז היו עושים את זה גם על חשבוני, כי אני שיסיתי, לא רק שלא שמרתי. כאן אין מנוס, אלא להגיד שהכלב עצמו פטור. למה הוא פטור? בגלל שהוא לא, זה התשובה. כי הוא לא הזיק בעצמו, אלא שוסה. וכיוון שכך, אז לא באים אליו בטענות. זה אומר שקצת יש כן איזשהו מסע ומתן כביכול עם הכלב, זאת אומרת. אבל זה אנחנו רואים עם אלה בגמרא, כי הגמרא אומרת, מה זה קרן? למה קרן חייבים לשלם מגופו של הניזק? כי כוונתו להזיק. אז רואים פה עם אלה שהגמרא רואה פה שיש איזשהו אלמנט של אשמה במרכאות על הבהמה. הבהמה כזאת שיש לה כוונה להזיק, אם היא הזיקה אז אנחנו לוקחים אותה כפיצוי לניזק. עוד פעם, זה לא ממש אשמה, אני חושב, אולי זה חינוכי, תקראו לזה, לא משנה מה. אבל תכלס, יש פה איזשהו מימד שאתה צריך שהכלב כביכול יהיה אשם. אז אם אני משסה אותו, הוא לא אשם, אז אין עליו חיוב. אם היה עליו חיוב, אז כמובן זה היה עובר אליי, כי לא רק שלא שמרתי עליו, אפילו שיסיתי אותו. אז ודאי שאין מקום להתחשב בי, והיו לוקחים לי את הכלב, זה ברור. אבל אם אין על הכלב עצמו חיוב, כי שיסיתי אותו, אז לא נוצר החיוב, והרי אני עצמי בנזקי קרן לא חייב לשלם. אני עצמי בנזקי קרן לא חייב לשלם, רק, החיוב הוא רק על הכלב. נזכר שהגמרא בתת-תת-תת-תת-תת-תת, הגמרא אומרת שיש מחלוקת עם... אם חצי נזק זה קנס או ממון. הגמרא תולה את זה, רפפא ורבי נזרי לרבי יהושע, הגמרא תולה את זה בשאלה אם סתם שברים בחזקת שימור או לא בחזקת שימור. להלכה אנחנו פוסקים שחצי נזק קנס. חצי נזק קנס זה אומר שסתם שברים בחזקת שימור. באופן עקרוני אני אמור להיות פתור. אני הנחתי שהשברים שמורים. אוקיי? רק אחרי שלוש פעמים שהוא נגח, אני יכול להבין שיש לי פה מזיק. אבל לפני כן אז אני פתור. אז לכן אני יכול לטעון שסתם שברים בחזקת שימור, ולכן יש פה חצי נזק נס. לפי התפיסה הזאת צריך להבין, משסה הרי לא יכול לטעון את הטענה הזו, סתם אני חושב על זה עכשיו. משסה הרי לא יכול לטעון את הטענה, מה הוא יגיד, סתם כלבים בחזקת שימור, ולכן זה חצי נזק נס? מה זה בחזקת שימור? אתה עצמך עשית את הנזק הזה, מסתם שברים בחזקת שימור. רואים שהטיעון שסתם שברים בחזקת שימור, הוא טיעון לא בשביל להגן על הבעלים, הוא טיעון בשביל להגן על הכלב, על השור. שור עצמו, עד השלוש הראשונות זה מקרה, זה לא, אנחנו לא באים אליו בטענות לגמרי, רק על חצי הנזק. אוקיי? טוב, זו שאלה, צריך לחשוב על זה. בכל מקרה אני אומר, אבל הדין הזה שמשסה בפני יהושע, חד משמעית חייב להיות רק לפי התפיסה שהמחייב בתשלום זה שממוני זיק. נכון? רק התפיסה הזאת. אם המחייב בתשלום הוא זה שהתרשלתי בשמירה, אז אם ההתרשלות בשמירה מחייב את השיסוי, ודאי מחייב. זאת אומרת, הרבה יותר גרוע מתרשלות בשמירה. איך אפשר להגיד שאני פתור? אם אתה אומר, אני אומר, גם אם אתה אומר שהממון שלי המזיק הוא מחייב אותי, עדיין לא היה חייבים להגיד את הפני יהושע. אבל אם אתה אומר את הפני יהושע, שאני פתור על זה שאני משסה כלב שלי עצמי, אז בהכרח אתה לומד שמה שמחייב בתשלום זה שממון יזיק, ולא הרשלונות בשמירה. הרשלונות בשמירה זאת טענת פתור. טוב, עכשיו יש לנו סתירה בפני יהושע. שעכשיו אנחנו רואים שהפני יהושע לומד שהיסוד המחייב בתשלומי נזיקים זה שממוני מזיק. נכון? קודם ראינו שהפני יהושע אומר שחובת הראיה היא על הניזק, המוציא מחברו עליו הראיה. ואמרנו שמה זה חייב להיות לפי התפיסה שהרשלנות היא המחייבת. נכון? החזון איש משאיר את שתי האפשרויות פתוחות. אבל הפני יהושע ברור שזה הרשלנות, ופה ברור שזה ממוני המזיק. נו, אז מה עושים? הנה עוד כשל של חשיבה בריסקאית.
זה יותר בדיוק פה הסתירה עם הפני ישוע. אתם ביטים שתי מקומות שונים. החזון איש...
לא, ברור שזה לא אותו דבר. אני אומר, אבל יש עדיין, יש סתירה בפני ישוע. אפשר להגיד שהוא לא שם לב. יכול להיות, יכול לקרות. לא הייתי שם את הראש שלי שזה לא נכון. אבל אתם יודעים, דרך הלימוד היא לא כזאת. אנחנו מיישבים סתירות. ונדמה לי שהדרך היחידה את זה, זה לעלות עוד כשל בחשיבה הבריסקאית, וזה הדיכוטומיות שלה. זאת החשיבה הבריסקאית, כשהיא מציגה שתי אפשרויות, זאת אומרת, זה או הרשלנות בשמירה, או שממוני מזיק. נכון? אולי זה שניהם. אולי צריך את שניהם. שני התנאים במצטבר. צריך שהממון יהיה שלי שיזיק.
התנאים צריך בכל מקרה, אני אומר, שניהם מהמחייבים.
שניהם, כן, שניהם במצטבר מהווים את עילת החיוב. נכון. שניהם במצטבר מהווים את עילת החיוב. עכשיו הכל מסתדר. בואו נסתכל עכשיו על שאלת חובת הראיה. כן? אם אני מדבר על חובת הראיה, יש ויכוח האם שמרתי כמו שצריך או לא, על מי חובת הראיה? ברור שעל הניזק. למה? כי הרי כל עוד לא הצטברו שני התנאים, אין לו עילת חיוב. נכון שזה היה ממוני, אבל אתה גם צריך להוכיח שהתרשלתי בשביל לחייב אותי, כי גם הרשלנות וגם זה שממוני מזיק, שניהם ביחד מצטברים להיות עילת חיוב. אם את כל עוד לא הוכחת את שני הדברים, חובת הראיה היא עליך, כי אין בכלל עילת חיוב. זה הפני יהושע שאומר חובת הראיה לניזק. עכשיו אני שואל, ומה עם החובה על משסה? אני משסה כלב שלי למישהו אחר. כיוון ששני הדברים צריכים להתקיים, מה פירוש ששני הדברים צריכים להתקיים? למה שניהם צריכים להתקיים? אני אגיד. בגלל שבעצם מה שקורה פה זה שברגע ברגע שהוא מזיק יש חובת תשלום עליו, כן? ואם אני התרשלתי, אז מעבירים את החובה אליי. נכון? זה בעצם במצטבר אחד אחרי השני. את החובה נוצרת עליו, על הכלב, ואם אני התרשלתי, לכן צריך את שני התנאים. ואם אני התרשלתי, וזה ממון שלי, אז מעבירים את החיוב אליי. אוקיי? לכן זה קורה במצטבר. אז אם ככה, כשהכלב שוסה על ידי, אז אם היה חיוב, היו מעבירים את זה אליי. אבל לא נוצר חיוב, לכלב שוסה. אז לכן אומר הפני יהושע שאני פתור. גם כשאני משסה, כלב שלי. אבל אם אני אומר ששני התנאים נצרכים במצטבר כדי ליצור עילת חיוב, אז אין שום סתירה בפני יהושע. כל פעם חסר תנאי אחר. פעם חסר התנאי של הכלב, פעם חסר התנאי של הרשלנות של הבן אדם. אבל כיוון, וזה אגב, מהלך של שני דינים, קצת בריסקאי. אתה אומר שיש שני דברים ביחד, בשביל מה אתה תמיד אומר שיש שני דינים? כיוון שבהיבט אחד יצוץ אחד ויעלם אחר, ובהיבט ההוא יצוץ האחר ויעלם האחד. ואז לכן, כך פותרים הרבה פעמים סתיות. ולכן צריך תמיד לקחת בחשבון, שכשאנחנו עושים מין חקירה כזאת, שאנחנו מעמידים שתי אפשרויות זו מול זו, תמיד צריך לזכור שיש גם את האפשרות ששניהם ביחד נכונים. והרבה פעמים אנחנו לא לוקחים את זה בחשבון. נדמה לי שפעם דיברתי על זה, אני אביא לכם אולי עוד דוגמה לעניין הזה. הרמב״ם בשורש התשיעי, אז הרמב״ם כותב שם, מדבר שם על כפילויות. מה קורה כשהתורה מצווה כמה פעמים על אותו דבר, או עליו או על עשה. אז הרמב״ם אומר מונים מצווה אחת. דוגמה, הרמב״ם עצמו מביא את זה, התורה מצווה 12 פעמים על שמירת שבת. אנחנו מונים במניין המצוות רק מצווה אחת לשמור שבת. למה? כי זה ציוויים חופפים. למה עושים את זה? הרמב״ם אומר, כדי לחזק, להראות שזה חמור או מין משהו כזה, אבל זה לא מוסיף עוד איסור. אנחנו מונים דבר אחד. בחלק השני של השורש התשיעי, הרמב״ם כותב שיש דבר כזה שנקרא לאו שבכללות. לאו שבכללות, זה גמרא, כן, אבל לאו שבכללות, למשל לא תאכלו על אדם. לא תאכלו על אדם, לומדים מזה חכמים כמה איסורים שונים. אחד זה אזהרה לבן סורר ומורה. כי בן סורר ומורה יש רק עונש. והביאו אותו אביו ואמו וסקלו אותו, ושאר יאו וכולי וסקלו אותו. אבל איפה האזהרה? יש רק עונש. האזהרה זה מלא תאכלו על אדם. כי הוא אכל תרתימר בשר וכל העניינים שם. אז זה איסור אחד. איסור שני זה לאכול לפני התפילה, שמשמע מהרמב״ם שזה איסור תורה. מעניין, כי הוא למד את זה מלא תאכלו על אדם, הוא אומר שזה אחד, עכשיו כתוב בגמרא, אבל פשוט זאת אסמכת. אבל הרמב״ם מביא את זה בתור אחד האיסורים שנלמדים מלא תאכלו על אדם, שזה לאו של בכללות, נראה שזה איסור תורה לשיטתו. איסור על בית דין לאכול ביום שהם גוזרים מוות. בית דין צריכים לצום ביום שהם גוזרים מוות. זה גם נלמד מלא תאכלו על אדם. עכשיו, גם בלאו שבכללות, חוץ מזה שלא עונשים עליו, זה כלל בגמרא, לאו שבכללות לא לוקים עליו, אבל גם לאו שבכללות נמנע כלאו אחד, כך אומר הרמב״ם. לא תאכלו על אדם, ימנה כלאו אחד, למרות שיש פה כמה איסורים שונים שכולם נלמדים מהפסוק הזה. אז על זה שואל רבי ירוחם פרלה, בהקדמה לספר המצוות של רס"ג, מכירים את זה, יש ספר המצוות של רס"ג, שזה חרוז על כל מצווה, נגיד יש 2-3 עמודים זה כל הספר. זה שיר כזה על כל המצוות, כמו האזהרות, כן? יש לו גם אזהרות ויש לו גם ספר המצוות לרס"ג. רבי ירוחם פרלה הוציא 3 כרכים כאלה, ספר המצוות של רס"ג, זה ספר המצוות של רבי ירוחם פרלה. כמו שאומרים על הנכס חינוך. תפס את החינוך והתעלל בו בשביל לכתוב ספר. הוא לא מתכוון לכתוב משהו על החינוך, הוא כותב את הספר שלו. הוא מתעלק על החינוך. אז אותו רבי יוחנן פרלה עשה את זה פי כמה וכמה על הרס"ג. בכל אופן, אגב, חיבור מדהים. חיבור מדהים, באמת. אחד, חיבור יחיד במינו, בכל הספרות הלמדנית. אני לא מכיר דבר כזה כמעט, זה לא יאומן. מאוד מומלץ מי שלא מכיר, כדאי מאוד ללמוד אותו, לעבור עליו קצת, כן, שעה פרחים כאלה קצת קשה לעבור על הכל. יש לו איזה נפש של חוקר, הוא איש שעובד מאוד שיטתי, ממש כמו חוקר, והוא למדן, והוא יודע, פשוט יש לו ידע לא יאומן כי יסופר, הוא משייט ברחבי השס, הוא מביא ראיות, פשוט זה חיבור מדהים.
מה הוא עושה? מה מטרת הספר?
כמו מנחס חינוך, רק סביב הספר המצוות של רס"ג ולא סביב החינוך. כל מיני דיונים סביב המצווה. בכל אופן, אז רבי יוחנן פרלה בהתחלה עובר על השורשים של הרמב״ם ודן בכל אחד מהם. הוא היחיד שעושה את זה, ככל הידוע לי דרך אגב, בכל אורך ההיסטוריה. היחיד שעשה את זה, השני זה הייתי אני. אנחנו מוצאים עוד מעט ספר על השורשים. אבל באמת הוא עבר שורש, ודן לא במחלוקות שיוצאות בין הראשונים סביב השורש, בזה עסקו פה ושם האחרונים, אלא במה אומר השורש עצמו, ביסוד של השורש עצמו, אם הוא מוסכם, אם הוא לא מוסכם, לברר מה בדיוק הוא אומר. בכל אופן, בשורש התשיעי הוא אומר שיש סתירה בדברי הרמב״ם. כי יש בכל פסוק, או בכל ציווי, יש בעצם הרי שני מימדים. דיברתי על זה פעם, על המאמר של רבי יוחנן וסרמן, לגבי התשובה. רבי יוחנן וסרמן מביא שם מהרמח"ל, שבכל מצווה שאני מקיים, יש שני אספקטים. א', אני מציית לציווי של הקדוש ברוך הוא, ובית, אני עושה משהו שבי, למה הקדוש ברוך הוא ציווה? כי אני אראה שזה מביא איזושהי תועלת, רוחנית, חברתית, לא יודע, משהו. אוקיי? אז כיוון שכך, אז בעצם בכל מעשה מצווה יש שני אספקטים, הציות והתיקון, נקרא לזה ככה. בכל מעשה עבירה יש גם שני אספקטים. המרי, כן, המרד נגד הציווי, כי הציות, והקלקול. למה נאסר עלינו? בגלל שזה מקלקל. אז יש שני אספקטים. עכשיו נחזור לרמב"ם. אז הרמב״ם בחלק הראשון של השורש אומר שאם יש כמה ציוויים שחוזרים על עצמם, אז הם עונים רק אף פעם אחת, כמו 12 פעמים לשמור שבת. למה? הרבי ירוחם פרלה, כי כנראה הולכים אחרי התוכן ולא אחרי הציוויים, נכון? אם התוכן הוא אחד, לא אכפת לי שיש 12 ציוויים. בחלק השני, מה כתוב? שלב שבכללות, זה, מה זה המצב שלב שבכללות? זה בדיוק הפוך מהמצב של החלק הראשון, נכון? יש פה כמה תכנים עם ציווי אחד. אם בחלק הראשון יש כמה ציוויים עם אותו תוכן, פה יש כמה תכנים שונים עם ציווי אחד. וגם פה הרמב״ם אומר שמונים פעם אחת. אז שיחליט הרמב״ם, הולכים אחרי מספר הציוויים, אז לאו שבכלל לא תמנה לאו אחד. אבל בחלק הראשון תמנה 12 מצוות לשמור שבת, כי אתה הולך אחרי הציוויים. אם אתה הולך אחרי התוכן, ולכן ב-12 פעמים לשמור שבת אתה מונה רק מצווה אחת, אז גם בלב שבכללו תמנה כמה מצוות, כי יש כמה תכנים, מה אכפת לי שזה ציווי אחד?
זה גם וגם.
כן, בדיוק, לכן אני מביא את זה. אז יש פה סתירה, הוא אומר, הוא נשאר בצריך עיון. נשאר בצריך עיון, זאת אומרת, זה דבר כל כך פשוט, כל ילד רואה את זה. למה זה? הוא היה חכם, זה לא שהוא לא היה חכם. אלא לפעמים כשאנחנו שבועים בקונספציה הדיכוטומית הזאת, שזה או זה או זה, אנחנו לא מעלים בדעתנו שיש גם את האפשרות של השניים יחד. זה ברור ברמב״ם בכל מקרה, גם בלי קשר לשורש הזה, זה ברור בכל מקרה. הרמב״ם לא מונה מצווה, רואים את זה בהרבה מקומות. הרמב״ם לא מונה במניין המצוות שלו מצווה, אם אין לה תוכן ייחודי משלה, וציווי נפרד משלה. שני התנאים נדרשים, במצטבר. בדיוק כמו הלוגיקה של בני יהושע. עכשיו אין שום סתירה. אם חסר לי ציוויים, אבל יש כמה תכנים, אבל ציווי אחד, אני אמנה אחד, כי לא מתקיים התנאי שיהיה ציווי לכל דבר. אם יש לי כמה ציוויים ואותו תוכן, שוב פעם אני אמנה אחד, כי לא מתקיים התנאי שאני צריך תוכן נפרד לכל ציווי. אז לכן אין סתירה בדברי הרמב״ם, ובלבד שאנחנו מוכנים לצאת מהדיכוטומיה. זאת אומרת, לא חייב להיות שזה או זה או זה, אלא מה זה שניהם במצטבר. עכשיו, אפשר קצת לדון בשאלה, למה באמת יש לנו איזושהי נטייה דיכוטומית כזאת, לראות או זה או זה. כי כן, זה נראה לנו בכל זאת האפשרויות היותר פשוטות. נגיד, אני הגעתי לזה שזה גם זה וגם זה, רק אחרי שהיה לי סתירה בפני יהושע, והייתי צריך את זה כדי ליישב אותו. או סתירה ברמב״ם, והייתי צריך ליישב אותה. ההסתכלות הפשוטה באמת נראית ככה, מה שמתבקש זה באמת או זה או זה. אז הנטייה הראשונה היא לומר שיש פה איזשהו עיקרון של פשטות. אנחנו בדרך כלל מעדיפים את ההסבר הפשוט. כן, הרב חיים המפורסם על סימני שוטה בתחילת חגיגה. מכירים את זה שהגמרא שם בתחילת חגיגה אומרת שיש שלושה סימנים לשוטה. שהוא יוצא לבדו בלילה, מקרע את בגדיו ולן בבית הקברות. אוקיי? אז הגמרא אומרת, טוב, זה שהוא לן בבית הקברות, זה שהוא יוצא בלילה, אולי משהו שקוע בירורים. אתה לא יכול לדעת אם הוא שוטה או לא. אם הוא מקרע את בגדיו, יכול שהוא עסוק במשהו אחר, הוא לא מרוכז, הוא חושב על משהו אחר. ואם הוא לן בבית הקברות, אז הוא מחפש איזה שד או משהו, לא יודע בדיוק, לא יודע, משהו כזה. אז לכל אחד מאלה יש הסבר. אז לכן צריך שלושת הסימנים. אז שואל רב חיים, אז לא הבנתי, אז כל אחד לחוד הוא לא סימן, כי יש לנו הסבר רציונלי בשבילו. זאת אומרת, לא חייב להיות שהבן אדם שותה. שניים גם לא, כי לכן צריך שלושה. אז שניים גם לא, לא, כי שניים אנחנו נגיד שגם כן לכל אחד יש הסבר. אז גם בשלושה אתה יכול להגיד, אולי לזה, אולי לזה, אולי זה בגלל שיש לו עירורים, וזה בגלל שהוא רוצה לפגוש את השד, וזה בגלל שהוא אומר שאם יש לי שלושה מקרים שאני יכול לתפור אותם עם הסבר אחד, או להציע לכל אחד הסבר נפרד, אז ברור שאני אעדיף את ההסבר האחד. תחשבו על שור מועד. למה שלוש פעמים אחרי ששור מועד נוגע המועד? יש לי שתי אפשרויות, או להסביר שזה שור שבטבעו הוא נגחן, נכון? אמרנו על זה, או להסביר שזה מקרה, שלוש פעמים קרה מקרה, קרה לו שיגעון, נכון? אז זה תיאורטית יכול להיות, זה קורה לשברים מדי פעם שמשתגעים. אבל שלוש פעמים להגיד שכל אחד היה מקרה אחר, מול האפשרות להגיד, יש לי הסבר אחד שתופר את שלושת המקרים, אני מעדיף את ההסבר האחד. כל השס, יש בשס כמה וכמה מקרים של חזקות שלוש פעמים. משהו שקרה שלוש פעמים, הוא מעיד כבר על משהו מהותי. פעמיים יכול להיות לשני מקרים, אבל שלוש פעמים זה כבר מעיד על משהו סיסטמטי.
יש גם איזשהו מעבר של הסתברות, אתה צריך לעבור של גבול של הסתברות.
נגיד, כן, משהו כזה. אבל עוד פעם, ההסתברות פה זה מסוכן קצת, כי השאלה עם המרחב המדגם, זאת אומרת, איך אתה קובע, איך אתה מצמיד מספרי הסתברות למקרים כאלה. לכן, אולי הייתי קורא לזה סבירות יותר מאשר הסתברות. זאת אומרת, איכשהו נראה לנו שההסבר הפשוט יותר הוא גם נכון יותר. קוראים לזה אתר של אוקם לפעמים. כן, אוקם, ויליאם מאוקם, אז הוא ניסח עיקרון קצת שונה, הוא אמר שצריך, התיאוריה שמניחה פחות ישים, אנחנו מניחים שהיא נכונה. הוא אתה לוכיח את קיומו של אלוקים כך. אז הוא אומר, אם יש לי תיאוריה שמסבירה את הכל עם יש אחד, אז היא עדיפה על כל מיני תיאוריות שמסבירות, מסבירים יותר מורכבים. יש כל מיני ישים. אבל היום מקובל לקרוא לזה אתר של אוקם, כן, אוקם סרייזור. אז
סרייזור, רייזור, משהו לא יודע.
מקובל להגיד שבעצם זה השם הכולל לזה שאנחנו מעדיפים תיאוריה פשוטה יותר. ככל שהתיאוריה יותר פשוטה, אנחנו מעדיפים אותה. אז גם כאן אולי היה מקום להגיד שאני מעדיף את התיאוריה שיש רק גורם אחד, כן? ולא ששני הגורמים ביחד במצטבר נדרשים, כי זאת תיאוריה יותר פשוטה. עכשיו נכון, אם יש לי ראיות שזה לא נכון, אז אני אמץ תיאוריה יותר מורכבת, אבל למה ההנחה הראשונית היא דיכוטומית, אז זה כנראה בגלל שההנחה הדיכוטומית היא יותר פשוטה. זה לא כל כך חד משמעי. כי האם באמת התיאוריה ששני תנאים במצטבר הם הסיבה היא פחות פשוטה? אני לא לגמרי בטוח בזה, כי תשימו לב טוב, וזה צריך להבחין פה בין שתי לוגיקות שונות. אני לא אומר שיש פה כל אחת משתי סיבות. אם הייתי אומר, כל אחת משתי הסיבות יכולה לחייב. או שהייתה רשלנות בשמירה, או שזה ממוני המזיק. או זה או זה. זאת תיאוריה יותר מסובכת. כי יש לי כל אחת משתי אפשרויות במקום אפשרות אחת מהשתיים. אבל כאן אני לא אומר את זה. יש סיבה אחת שמחייבת. רק הסיבה הזאת עצמה מורכבת משני הצדדים ביחד. זה לא שאני אומר שכל אחת משתי הסיבות יכולה לחייב. יש סיבה אחת שמחייבת. מהי הסיבה? שזה ממוני ושהתרשם. זאת סיבה אחת מורכבת. אבל זה לא שתי סיבות מול סיבה אחת. עכשיו, הרבה פעמים יש בעולם דברים שיש להם סיבה מורכבת. למה ניצאת את אש? אני עושה עם זכוכית מגדלת על נייר, כן? אני ממקד את קרני השמש. אז זה נדלק. למה זה נדלק? כי ריכזתי את האנרגיה של השמש, נכון? למקום הזה. האם הייתי מרכז את זה על מתכת, הוא לא היה נדלק. היא לא הייתה נדלקת. צריך שגם החומר יהיה חומר דליק, נכון? נייר. אוקיי? אז יש שני תנאים במצטבר כדי שתצא אש. גם שאני אמקד את האנרגיה של השמש, וגם שהחומר יהיה דליק. אין בזה שום בעיה. כי זה שני תנאים במצטבר, זה לא שכל אחד לחוד יכול לגרום לתופעה הזאת, אלא שניהם ביחד. הנה, קח עוד פעם את הדוגמה של 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 חזקות שלוש פעמים. כן, נגיד שאני עושה ניסוי, כן, זה הדוגמה שאני תמיד מביא, כבר דיברנו על זה. אני עושה ניסוי, לוקח את הדבר הזה, עוזב אותו, ואני רואה שהוא נופל לקרקע. ואז אני לוקח גם את הדבר הזה, עוזב אותו, וגם הוא אני רואה שהוא נופל לקרקע. בסדר? אז אני אומר, טוב, הצד השווה לשניהם, שניהם בעלי מסה, ומכאן אני לומד שכל דבר שיש לו מסה נופל לכדור הארץ. יכול להיות שזה נופל בגלל שהוא ספר והוא עשוי מנייר, וזה נופל בגלל שהוא עשוי מפלסטיק או בגלל שהוא שרוי. איך אתה יודע שזה בגלל שיש להם מסה? אז אני אומר, כי זה שיש להם מסה זה הסבר יותר פשוט מאשר להגיד שאו היותך עשוי מנייר או היותך שחור יכול לגרום לנפילה, כי זה אחד משני הסברים. אוקיי? אז ההכללה הזאת בעצם גם אומרת, נגיד, אותו דבר כמו שלושה סימני שוטה. אפשר היה להגיד שיש לו הסבר כזה והסבר כזה והסבר כזה. זה תיאוריה יותר מורכבת. זה שהוא יוצא בלילה יש לי הסבר כי הוא שכח משהו, וזה שהוא לן בבית הקברות זה כי הוא רוצה לפגוש את השד, וזה שהוא קורא את בגדיו זה בגלל שהוא שקוע בעירורי. הכל יכול להיות נכון, אבל זה הרבה יותר מורכב מאשר להגיד שהאיש פשוט שוטה. זה נכון גם לגבי שניים, אבל הפער צריך להיות כנראה מספיק משמעותי בשביל שנקבל את זה כהחלטה משפטית מחייבת. אחרת אנחנו עדיין בתחום הספר. אגב, זה מחלוקת רבי ורשב"ג, ביבמות. רבי באמת אמר שיש חזקה אחרי פעמיים. אז הטענה היא שההסבר היחיד הוא יותר פשוט מאשר אוסף של שלושה הסברים אלטרנטיביים. זאת אומרת שכל אחד מהם לחוד מספיק, זה נקרא שלושה הסברים. אבל מה יקרה? גם ההסבר האחד שלי בעצם אומר שאם האיש עושה את שלושת השטויות ביחד, אז הוא שותה. גם זה מורכב, אבל אני צריך את שלושת השטויות ביחד בשביל להגדיר אותו כשותה. אבל זה לא. ושאני רואה אותם יחד, זאת סיבה אחת להכריז עליו כשותה. שהוא עושה את שלושת הדברים יחד. זאת סיבה מורכבת, אבל אחת. זה יותר פשוט מאשר להגיד או שיש לו את הדבר הזה אז הוא שותה, או שיש לו את הדבר הזה אז הוא שותה, או שיש לו את הדבר הזה אז הוא שותה. זאת אומרת, זה נחשב סיבה אחת, זה לא נחשב שלוש סיבות. אוקיי? למרות שהסיבה היא מורכבת, כמו עם האש והנייר. כן? אז העובדה שיש פה סיבה אחת, גם אם היא מורכבת, זה עדיין תיאוריה פשוטה. זה תיאוריה של סיבה אחת. אז אם אני חוזר אלינו לשאלה של הדיכוטומיה, אז למה בחקירות בריסקאיות אנחנו מעדיפים את התמונה הדיכוטומית? הרי האלטרנטיבה, אני לקחת את שניהם ביחד במצטרף. זאת אומרת, שניהם ביחד כסיבה אחת, לא כל אחד לחוד בתור אופציה. לא שניהם יחד, זאת סיבה אחת. זה אמור להיות שקול, הייתי צריך להציב שלוש אלטרנטיבות. או שזה רשלנות בשמירה מחייבת, או שממוני שהזיק מחייב, או ששניהם ביחד מחייבים. שניהם ביחד זה גם סיבה אחת שמחייבת, רק סיבה מורכבת. כנראה, אני מנסה לנתח למה אנחנו חושבים כך, אני לא יודע, אין לי מדדים ברורים. כנראה שעדיין זה פחות פשוט. הסבר מורכב פחות פשוט מהסבר פשוט, למרות שהוא עם סיבה אחת. בעצם יש סדר היררכיה של פשטות שעובד ככה. אם אתה בוחר או הסבר א' או הסבר ב' או הסבר ג', כל אחד הוא תנאי להתרחשות, זה הכי מסובך, הכי מורכב. את זה אני אעדיף אחרון לעשות, רק אם אין לי ברירה. אוקיי? אם אתה בוחר ששלושתם יחד
גם וגם
יעשו
גם.
את העבודה, זה מורכב. אבל פחות מורכב מאשר או זה או זה או זה, כי זאת רק סיבה אחת, נכון שהיא מורכבת. אם אתה מוצא שרק אחד מהם אחראי והשאר פה פותרים ולא לא נוטלים חלק בחיוב עצמו, זה הכי פשוט. ואולי זאת הסיבה למה באמת אנחנו עובדים לפי הסדר הזה. אנחנו מתחילים עם תמונה דיכוטומית, ואז אם אין לנו ברירה אנחנו מחברים על שני הדברים, ואם גם זה לא יעבוד אז יכול שאנחנו באמת נאמץ את התיאוריה שאו הרשלנות בשמירה מחייבת או שממוני יזיק, זה מחייב. יכול להיות שגם ה-או-או, בדלית ברירה, אז גם ה-או-או תהיה תיאוריה שאנחנו נעשה אותה. הכל תלוי בשאלה אם זה עומד במבחן העובדתי, כן? לראות האם זה מסביר את ההלכות הרלוונטיות, או לא מסביר את ההלכות הרלוונטיות, וזה בעצם בדיוק אותו מהלך כמו מהלך של אלימינציה מדעית. יש לי עובדות שבהן אני צופה, ואני מחפש מה התיאוריה המדעית שמסבירה אותה, כמו עם ה... נפילה לכדור הארץ. גם שם, בשלב ראשון אני אעדיף את ההסבר הפשוט, שכל גוף בעל מסה נופל לכדור הארץ, זה הסבר אחד שמסביר את כל המקרים. אבל אם פתאום אני אגלה שיש גוף בעל מסה שלא נופל לכדור הארץ, אני צריך לסגת, נכון? אז זה אומר שזה לא נכון להגיד שכל גוף בעל מסה נופל לכדור הארץ. ואז מה אני אעשה? אז אני צריך לאמץ איזשהו הסבר כמו או דברים מנייר או דברים שחורים. אין לי ברירה, למרות שזה הסבר הרבה יותר מסובך. אבל בסדר, אבל העובדות הן עובדות, אני לא יכול לכפות את הפשטות שלי על העובדות.
או אתה יכול לעשות משהו אחר. אתה יכול להגיד, הדבר הספציפי הזה, יש
לו... אולי, אם יהיה, זה יהיה כבר, יכול להיות. אז יהיה אולי דרגת הביניים של הפשטות. אם אני אמצא, אני אקרח, כן, ברור, אני לא נכנס לכל האופציות, רק מנסה להראות שהעובדות יכולות להכריח אותנו לאמץ תיאוריות יותר מורכבות. וכמו ששמעתי פעם באיזו הרצאה של מרזיר בתשובה, ידוע. אז הוא אמר פעם שהיה איזה פיזיקאי שהוכיח שהיה פיזיקאי שהוכיח שמה שלא נכון שהתאר של אוקאם נכון, נדמה לי, כי עובדה שבתיאוריה האלקטרומגנטית, אז אנחנו משתמשים גם בשדה חשמלי וגם בשדה מגנטי. זאת אומרת, אנחנו משתמשים בשני אלמנטים, ולא מניחים שיש רק אחד. אז ראיתי באמת את המאמר, שפשוט עיוולת. זאת אומרת, התאר של אוקאם עוזר לי לברור בין התיאוריות שמתאימות לעובדות. בין כל התיאוריות שמתאימות לעובדות, אני בוחר את הפשוטה ביותר. אבל אם אף תיאוריה פשוטה לא מתאימה לעובדות, אז בטח שאני מקבל את התיאוריה המסובכת. תורת הקוונטים זה לא התיאוריה הכי פשוטה שאפשר להעלות על הדעת. מי שגם מי שלא מכיר אותה יכול להסכים לאמירה הזאת. למה אני מאמץ אותה? כי זה מה שעומד במבחן העובדתי, מה אני אעשה? התיאוריות הפשוטות לא עובדות. את התאר של אוקאם זה עיקרון מתודולוגי. אז זה עיקרון שאומר לי, מבין התיאוריות שאפשריות, שמתאימות לעובדות, אני בוחר את הפשוטה ביותר. אבל אם אף אחת מהתיאוריות הפשוטות לא עומדת במבחן העובדות, אז אני צריך לאמץ תיאוריות מורכבות. ואם אני מיישם את זה על מה שאמרנו קודם, אז נגיד ככה, כשאנחנו ניגשים לחקירה בריסקאית, אז אנחנו קודם כל ננסה למצוא שצד אחד הוא הקובע והשני אולי טיעון פותר. כן? אם זה לא ילך, אז נגיד טוב, אז שניהם ביחד, כמו עם הפני יהושע. נגיד שניהם ביחד יהוו סיבה מורכבת אחת. ואם גם זה לא הולך, אז צריך להיות טוב, אז יכול להיות שזה זה לבד עובד וזה לבד עובד. אוקיי? יכול להיות שגרם רשלנות בשמירה לבד, אפילו אם זה לא ממוני, מחייבת אותי. ואגב, יש גם תיאוריות כאלה בנזיקים. מעמיד בהמת חברו על קמת חברו, למשל. אז אני התרעשה, מי שאומר שזה לא אדם המזיק, אלא ממון המזיק. כן? אז למה? הרי זה לא שלי. כן, אבל התרשלתי בשמירה. התרשלתי בשמירה בלי שזה שלי, אלא זה קצת שלי. לא משנה, צריך איכשהו להכניס את שלי קצת, אז זה לא לגמרי שלי, אני חייב. וגם אם משהו שלי, אבל אולי לא לגמרי התרשלתי, לא שיסיתי, רק פתחתי את הדלת, למשל. אז אני גם חייב. אוקיי? אז יש גם מקום לתיאוריה הכי מורכבת, מהרמה השלישית. אם באמת העובדות מאלצות אותנו לקבל אותם. אז לכן צריך להיזהר לא להיות שבועים בתאר של אוקאם. התאר של אוקאם זה מתודולוגי שעוזר לי לברור בין תיאוריות שכולן מסבירות את העובדות. אבל אי אפשר להשתמש בתאר של אוקאם כדי להוכיח שתיאוריה פשוטה היא נכונה אם היא לא מסבירה את העובדות. זה לא עוזר שהיא פשוטה. היא מאוד פשוטה, רק היא לא מסבירה את העובדות. זה לא... כן, בדיוק. אוקיי, אחרי אני בשיעור הבא אני אנסה להראות את זה קצת בגמרות.